עניין מיוחד ישנו בלימוד התורה בבית המדרש. זה עניין מיוחד, צריך לזכור, יש הבדל בין אדם שלומד בבית המדרש ובין אדם שלומד בחדרו, באיזה מקום, לבדו. חוץ מעצם מעלת בית המדרש, זה מקום קדוש, אבל יש גם עניין מיוחד. אז ראיתי בגמרא כתוב, בעניין של לימוד החיוב של לימוד בבית המדרש, כתוב בגמרא, מסכת שבת, כתוב כך. היה איזו סוגיה שהתבררו לגבי ספינה, אם היא תאורה או לא תאורה, וכל זה. אז כתוב בגמרא, הייתה שאלה לגבי הספינה הזאת, אז אומרת הגמרא, ואמר רבי חנינא בן עקיבא, מפני מה אמרו ספינת הירדן? ספינת הירדן זה סירה כזאת שהיו חוצים בו את הירדן, כנראה תמיה. מדוע? מפני שטוענים אותה ביבשה ומרודים אותה למים. אז כאילו זה כלי, עובדה, טוענים אותה ביבשה ושמים אותה במים. אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו בית המדרש אפילו שעה אחת. לא לעזוב את בית המדרש, ממש להיות כל הזמן בבית המדרש אפילו שעה אחת, שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש ולא נתגלה טעמה. למה התמאה הספינה הזאת? כן, עד שבא רבי חנינא בן עקיבא ופירשה. ואמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כעמוד באוהל. אפילו בשעת מיתה תהיה עוסק בתורה, עד הרגע האחרון תעסוק בתורה, ואם זה בבית המדרש זה עדיף. וכאן הרמב״ם מביא הלכה למעשה גם את העניין הזה של החשיבות המיוחדת של לימוד דווקא בבית המדרש. אומר הרמב״ם, אומר בהלכות תלמוד תורה, כן, אמרו חכמים, ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית המדרש לא במהרה ומשכח. לא במהרה ומשכח. כל מי שלומד תורה בבית המדרש, הוא לא שוכח את זה מהר, אלא יישאר חרוט בזיכרונו. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו. אבל הקורא בלחש, במהרה ומשוכח. זאת אומרת, כשאתה בא לבית המדרש, אתה כאן, כל עצמותיי תאמרנה, בכוח, לדבר. אני מוכרח לומר, אני, יש לי עונג מיוחד. אני בא כאן לפעמים לבית המדרש, צערי הרב, רק לפעמים. דווקא היום חשבתי, אולי אני אעביר את כל מה שאני עושה לבית המדרש. אני אהיה כאן כל היום, מה יש? מהבוקר עד הערב, הכי טוב. אבל איזה מנגינה, איזה צעקות, איזה קולות, איזה מוזיקה של תורה נשמע בבית המדרש. למה? לומדים בקול, ככה צריך ללמוד תורה, כל השם בכוח כתוב, בכוח. ככה צריך, זה מה שכותב, פסק כאן הרמב״ם בעניין הזה של לימוד תורה. ככה צריך ללמוד תורה. הרב שיודה מרחיב קצת את הדיבור הזה על החיוב של לימוד בבית המדרש, אז הוא כותב, עניין מיוחד ישנו בלימוד התורה בבית המדרש, שהוא מקום הלימוד של הכלל. העובדה שיושבים כמה יהודים ביחד ולומדים, זה כמו בתפילה שעשרה יהודים יש קדושה. אותו דבר לימוד של עשרה זה אותו דבר, או יותר מעשרה או פחות מעשרה. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. קל וחומר שיושבים יותר משניים, עשרה או עשרים או מאה, שכינה. מה זאת אומרת שכינה? שכינה זה גילוי אור השם בעולם. אבל יש בו אור. אור, יש מדרגות באור. אז יש אור גדול, יש אור קטן, יש אור של נר, יש פרוז'קטור, יש כל מיני אורות. אז לימוד התורה ברבים בבית המדרש, שכינה גדולה מתגלה בלימוד תורה ברבים בבית המדרש. למה? זה לימוד התורה של הכלל. בישיבה התורה מתעלה מן המסגרת הפרטית אל המסגרת הכללית. בכלל, דרך השלמות עוברת דרך רשות היחיד לרשות הציבור. אם האדם רוצה להשתלם, זאת אומרת להתחזק, להשתלם, הוא צריך לצאת מהפרטיות שלו ולהיות אדם כללי. אבל איפה הוא נהפך לאדם כללי? שהוא עם הציבור, שהוא בבית המדרש, שהוא לומד ביחד עם הציבור. אז הוא עובר, עולה קומה, עולה מדרגה, נהפך לאדם כללי. דרך השלמות עוברת דרך רשות היחיד לרשות הציבור, בהתחברות חברים לשם לימוד תורה. בעיסוק בתורה בציבור יש המשך של קדושה מיוחדת. הוא מביא כאן ציטוט מחזל, בציבורה שכינתה שריה. השכינה שורה במציאות של ציבורית. יש המשך של קדושה מיוחדת בציבורה, כן? היסוד של ציבוריות שלנו בכלל מקורו בציבוריות של מעמד הר סיני. כל מעמד הר סיני הוא מעמד כללי לעיני כל ישראל. וכמו שחז"ל אומרים, כן, אם הייתה חסרה שם אפילו אישה אחת, שפחה אחת אפילו, הייתה חסרה בבית המדרש, במעמד הר סיני, אז מה היה? לא הייתה תורה. המציאות, המעמד הוא כל כך כללי וכולל עד אחרון אחרון היהודים. מתוך כך הכלליות התגלתה והתגלתה שכינה גדולה. אני זוכר כמה פרצופים משם, מעמד הר סיני, שהיו שם. ולימוד התורה בבית המדרש זה ממש המשך למעמד הר סיני. מדרגות בכל דבר, בכל זאת העניין של לימוד בבית המדרש יש לו ערך עליון, ולכן אם כבר באים לבית המדרש צריך ללמוד בישיבה, ללמוד בישיבה ובבית המדרש, בזכות זה יעמוד לנו.